ערב טוב. אני רוצה לדבר קצת הערב על החיים שלנו. על החיים שלנו ועל מה שאנחנו עושים כאן ביחד בריטריט הזה. לכל אחד מאיתנו יש סיפור חיים. אנחנו מאוד יכולים וגם נוטים לראות את החיים שלנו, לספר אותם כסיפור. קוראים לי כך וכך, נולדתי בשנה הזאת והזאת, במקום הזה והזה, גדלתי בעיר הזאת והזאת, למדתי ככה וככה וככה, בשנה הזאת והזאת יצאתי. כשאנחנו פוגשים אחד את השני, אנחנו הרבה פעמים חולקים אחד עם השני את הסיפורים. לי קוראים ערן, גדלתי בחולון, הייתי בצבא. הייתי באודו לפני 20 שנה. גם אתה היית? איפה אתה היית? הכרת את זה? הסיפורים שלנו כמו נפגשים. כשאנחנו מספרים את סיפור חיינו לעצמנו או לאחרים, אנחנו בטח לא משקרים או משהו. אנחנו מספרים את האמת. את האמת מבחינתנו, את איך שאנחנו מבינים את זה או זוכרים את זה. מעניין בתוך כך להסתכל האם כשאני מדבר על עצמי בתור הסיפור של החיים שלי, האם התחושה שלי היא לגמרי אותנטית? האם אני מרגיש בתוך כך שזה באמת מי שאני? הסיפורים האלה הרי מעסיקים אותנו לרוב. אנחנו המון המון מתעסקים בסיפור של עצמנו. המון 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 משייפים ומלטשים, עורכים אותו מחדש. אני בדרך כלל משתדל שאני אצא יותר טוב כזה בתוך הסיפור, בתוך האירועים שעברו, בתוך איזשהו ויכוח שהיה לי עם מישהו, ההצדקה של הסיפור שלי, של החלק שלי. למען האמת, חלק גדול ממה שאנחנו קוראים לו הפרעות במדיטציה, הסחות דעת, אלה הם רגעים שבהם אנחנו בעצם עסוקים בלערוך את הסיפור של עצמנו, להתלבט בו, לתכנן, לפנטז איך הוא ייראה בעתיד טוב יותר כשאני אעשה ככה וככה, וככה אני אצא דמות יותר מגניבה בסיפור הזה. בתוך הסיפורים שלנו, שיכולים הרי ללכת למגוון אדיר של כיוונים, מה שמאפשר לתרבות כל כך עצומה להיות קיימת, לספרות, לקולנוע, הסיפורים האנושיים הרי עולים על כל דמיון. לאן אפשר לקחת את הסיפור? בתוך כל הסיפורים של כולנו, ישנם כמה מאפיינים שפשוט עוברים דרך הסיפורים של כולנו. הסיפור מתחיל בדרך כלל, או תמיד בעצם, בתוך איזושהי נקודה שבה הגעתי לכאן. בדרך כלל מתייחסים אליה כאל המקום של הלידה שלנו. נולדתי ב-66, זה הנקודה שבה בעצם מתחיל הסיפור שלי. מעניין לראות שהמקום הזה, הנקודה הזו, אנחנו לאו דווקא זוכרים אותה. פה מישהו שזוכר את הלידה? אבל איכשהו בתוך הידיעה, הידיעות שלנו על, שמתחילות בגיל קצת יותר מאוחר, אנחנו יודעים שהייתה לידה, שאני נולדתי שם, וזוהי בעצם התחלת הסיפור שלי. כשאנחנו אומרים שאנחנו לא זוכרים בעצם את ההתחלה הזו, לא רק שאנחנו לא זוכרים אותה, גם לא בחרנו בה. אף אחד מאיתנו לא בחר להיוולד להורים שהוא נולד, לעם שהוא נולד, בזמן שהוא נולד, בכלל להיוולד, לבוא אל העולם. דומה שפתאום היינו כאן. והיינו כאן, הסיפור אולי מספר שהוא התחיל ברגע הלידה, אבל ברמה של החוויה התחיל כמה שנים יותר מאוחר, איפה שיש לנו אולי את הזיכרון הראשון, כשאני זוכר את עצמי כבר כאני, בהקשר של מפגש, אולי עם אח, אולי עם הורה, איזשהו זיכרון ילדות, זיכרון ראשון, מה שאנחנו קוראים לו. כל הסיפורים שלנו יש התחלה, ומה שאנחנו נוהגים לקרוא לו ההתחלה הוא לא בדיוק המקום שבו אנחנו זוכרים את ההתחלה, ואנחנו בהחלט יודעים שלא בחרנו בכלל שהסיפור הזה יתחיל. מתוך אותה נקודה, מתוך המקום של התחלת הסיפור, סיפורים של כולנו מתאפיינים בזרימה, בשינוי. הזמן לא מפסיק לחלוף. הזמן כל הזמן חולף, ובתוך הסיפור יש שינוי. אני גדל, אני לומד בבית ספר הזה, לומד בבית ספר האחר, נמצא במערכת יחסים, יוצא ממערכת יחסים, מסתקרן לדעת מה זה בודהיזם, מתקרב לבודהיזם, מתרחק מבודהיזם. כל הזמן זרימה, כל הזמן שינוי. גם בתקופות בחיים שאנחנו מרגישים מאוד תקועים, כשאנחנו מסתכלים על זה בכנות, מעבר לאיזושהי הרגשה של תקיעות, כל הזמן קורה משהו. כל הזמן משתנה, כל בוקר זורחת השמש. עולה, 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 מגיעה לשיא השמיים ושוקעת. עונה חדשה מופיעה כל פעם. היום כמעט היה לנו גשם ראשון. סיני אפילו תפסה אותי על המדרגות, אמרה לי, תסתכל מאחורה שם, תענן ההוא. תסתכל מאחורה, איזשהו ענן מבטיח. כבר ראינו את המבול מגיע. ואופס. עשה איזשהו שינוי בכיוון והלך למקום אחר. ולסיפורים של כולנו ישנו עוד מאפיין שלישי שהוא משותף לכולנו. זה שלסיפור יש סוף. לסיפור של כל אחד מאיתנו יש סוף. הסיפור הזה, כמו שהוא מסופר, שהתחיל כאן וכאן, בזמן זה וזה, זרם והשתנה, יום אחד הוא יסתיים. יום אחד אנחנו לא נהיה בחיים יותר. יום אחד נפסיק להתקיים בדרך בה אנחנו תופסים את עצמנו עכשיו. יכול להיות שכשאנחנו מערערים בזה, זהו בעצם הדבר היחיד הוודאי שאנחנו יודעים לגבי העתיד. יש הרבה דברים שנראים מסתברים על הדעת, הרבה דברים שאולי יקרו, הרבה דברים אולי שקשה לפנטז ואולי כן התרחשו. היום בדיוק דיברנו, יצא לנו לשוחח ועלה לה פתאום המקום של נפילת הגוש הסובייטי, הגוש המזרחי, ברית המועצות. אתם זוכרים לפני, אני יודע כמה שנים זה היה, 30 שנה, 35 שנה, זה היה נראה משהו כל כך חלק אינטגרלי מהקיום הזה, כמו ההר שאולי לחלק מכם יצא לראות, התבור, הנוכחות הכל כך חזקה הזו של זה ישנו, זה חי. אני זוכר בתור ילד, בתור נער, בתור בחור צעיר, ברית המועצות. היום זה סוג של זיכרון. בתוך כל הספקולציות האלה, דבר אחד הוא מאוד ודאי. אנחנו נמות. הסיפור הזה יסתיים. זאת היא בעצם המציאות של הסיפורים שלנו. יש לי כאן כמה שורות שאני רוצה להקריא לכם, שכתב סטיבן באצ'לו. להיות מושלך אל העולם זה כואב ומהמם. הוצאתי בכוח מרחם אמי, מרוח בדם, צורח, משווע לאוויר לנשימה, אל תוך עולם זר. לא הייתה לי כל בחירה בנושא, לא הייתה לי כל ברירה בעניין. כאשר למדתי לארגן את התוהו ובוהו של החושים לעולם הגיוני, לשאת ולתת בתוך המבוך של שפה וסימנים, התרגלתי לשמוע את סיפוריהם של אחרים ולהשמיע להם את סיפורי שלי. וגיליתי שאני עתיד להיפלט מדימת העולם ללא גינונים מיותרים, ממש כשם שנזרקתי אליה. לא רק שזה כל כך ודאי שהסיפור יסתיים, שאנחנו נמות, גם אין לנו שום מושג מתי זה יהיה. סטטיסטיקה אומרת לנו שגברים בישראל היום חיים עד 80 ונשים חיות עד 80 ומשהו. אבל הרי מה הקשר בין סטטיסטיקה לבין מה שקורה באמת? מעניין הוא גם שאותה תחושה נשארת. יש לי שיחות לפעמים עם אמא שלי, בת 81. קורה הרבה מסביבה, הרבה מחברים שלה הולכים לעולמם. כל פעם אני כל כך מלא פליאה והשתאות כשהיא אומרת לי, מדברת איתי, מספרת לי על איזה מישהו שהלך לעולמו. וכמעט בכל שיחה כזאת עולה משהו, תראה, בחור צעיר. ובתוך זה היא מדברת על הגיל שלה ועל הידיעה שהכל, אבל משהו בחוויה הזו, בדיוק כמו שזה לא השתנה לנו מאז שהיינו ילדים, לא משתנה. והרי לדעת באמת מתי נפסיק להתקיים כמו שאנחנו מכירים את עצמנו לפחות, אין לנו מושג. אולי בגיל 80, אולי עוד 5 שנים, אולי אפילו לא נגיע הביתה מהריטריט הזה. מי יודע? לפעמים כשאנחנו חושבים על נסיבות החיים שלנו, אולי בזמנים כמו הזמנים כאן, שאנחנו באיזושהי איכות של פרישות, של נסיגה מהחיים, ולפעמים גם בתוך היומיום קורה שיש לנו זמנים שאנחנו יושבים קצת עם עצמנו, מסתכלים על נסיבות החיים. לפעמים אנחנו מרגישים בני מזל. מרגישים סך הכל, איך אנחנו אומרים, שלא יהיה יותר גרוע. הבריאות בסדר, ובמערכת היחסים בסדר, או באין מערכת יחסים בסדר, והילדים, יש אמנם פה ושם קשיים, אבל מביאים נחת, והפרנסה בסדר, מין תחושה כזאת של אין מה להתלונן. פעמים אחרות, תקופות אחרות, ישנם דברים שמאוד יושבים עליהם, דברים שמרגישים מאיימים או מעיקים. באחד מ10,000 התחומים של החיים, מערכת היחסים, בעבודה, הבריאות של הגוף, מצב הרוח, כל מיני. סביר להניח שחלק מאיתנו, תקופה הזאת של החיים שיושבים כאן עכשיו, מרגישים בני מזל כלפי נסיבות החיים. הכל סבבה. אחרים מרגישים, ומאוד יכול להיות שבתוך כמה 24-30 שעות שאנחנו פה, כבר כמה פעמים גם התחלף לנו התחושה הזאת. מה שמעניין לראות הוא שגם אם אנחנו בתוך המקום שהתחושה היא שנסיבות החיים בסדר איתנו, וגם אם התחושה שנסיבות החיים לא כל כך, גם כשזה כך וגם כשזה כך, משהו בתוכנו לא מרגיש שלם. אנחנו לא באמת חשים מאושרים. משהו בתוכנו יוצא אל משהו אחר. איזושהי תחושה מאוד מאוד בסיסית שמשהו חסר. סמה. בשפה הפאלי, השפה שבה נכתבו הלימודים של הבודה, זה נקרא טנה. כאן המילולית, המשמעות שלה היא צמה. מה שמביא אותנו לעשות המון 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 מתוך העשייה שאנחנו עושים בתוך החיים שלנו, בין אם זה נכנס לתוך פסים של חיפוש או חיפוש רוחני, כמו נסיבות שמביאות אותנו אל סיטואציה כזאת של ריטריט, ובין אם הרבה פעם זה משליך את עצמו אל כל מיני דברים אחרים שבהם אנחנו עסוקים. למשל, לנסות לעשות עוד ועוד כסף, או לזכות בפרסום, או כל מיני דברים שכאלה, יושבים עמוק בפנים על איזושהי תחושה שהדברים כמו שהם עכשיו, משהו בהם חסר. התחושה הזאת לפעמים במודע, פעמים אחרות בצורה קצת פחות מודעת, מאוד מלווה אותנו. עם ידיעה, איזושהי ידיעה שיש בנו, שהחיים האלה מציעים יותר, מציעים משהו אחר. אני לא בדיוק יודע מה זה, ומהר מאוד המיינד מתיישב על משהו, נדבק על משהו ואומר, זה מה שחסר. ממנו אני צריך עוד. בתרבות שלנו אפשר לדבר על שילוש קדוש. איזשהו שילוש קדוש, או השילוש הקדוש הנוצרי, ומשהו שמאוד מקובל, איזשהו משולש כזה שמאוד מקובל בתרבות החילונית, קפיטליסטית, מודרנית, שמשודר אלינו מהמון המון כיוונים, ואומר לנו, זה מה שצריך בחיים. אם נשיג את הדברים האלה, נדע שלווה, נדע שקט, נדע אושר. אני מדבר כאן על כסף, אני מדבר על פרסום ותהילה, אני מדבר על מין, על סקס. אם תסתכלו על זה, על מה רואים בטלוויזיה, ומה רואים בטלוויזיה, ומה רואים בטלוויזיה, ומה רואים בטלוויזיה, המדיה היא הרי כלי עצום בתוך השדרים התרבותיים שנמצאים, בתוך מה שאנחנו מוצאים הרבה בשיחות שלנו, בעולם הפנימי שלנו, ובשיחות שלנו עם אנשים אחרים. אנחנו רואים את ההבטחה העצומה שנמצאת בתוך הדברים האלה. יש לנו היום בטלוויזיה, לפי מיטב ידיעתי, המון כל מיני כוכב נולד כאלה. כל מיני משדרים כאלה שהביאו את זה כבר לאיזושהי דרגה של איזשהו סיל ללחוץ על המקום הזה. אם רק אני הייתי זוכה בתהילה הזאת, אם רק כולם היו מכירים אותי ויודעים כמה אני... המסר של כסף, של לצבור עוד ועוד, עוד ועוד הון, עוד ועוד רכוש. כשבתוכו תמונה ההבטחה, אם יהיה לי מספיק, אני אדע מרגוע. אתם יודעים, קראתי לא מזמן איזשהו רעיון עם אופרה שטראוס. אופרה שטראוס עם הבעלים של שטראוס, אלי, אישה מאוד מאוד עשירה. ואיזשהו קטע בתוך הרעיון, המראיינת שואלת אותה, תגידי, מה את רוצה בחיים? ואופרה אומרת לה, לענות לך בכנות? היא אמרת לה, כן, בטח. וכל הרעיון ביניהם היה מאוד חברי ומאוד פתוח, והיא סיפרה על עצמה ועל הרבה דברים יפים שהיא עושה. והיא אמרה לה, כן, בטח. אמרה לה, אני רוצה ביטחון כלכלי. אנחנו עצמנו, הרי כל אחד מאיתנו יכול לזכור זמנים בחיים שהיינו דרווישים, דלפונים, פי עשרות מונים ממה שאנחנו עכשיו. שהשכר החודשי שלנו היה הרבה יותר נמוך. שלא היה לנו לא דירה, טוב, וגם לא משכנתה, ולא רכב, ולא כל מיני דברים. וצברנו עוד כל מיני דברים, ויש לנו היום כישורים ויכולת לקבל שכר הרבה יותר גבוה. האם התחושה הזו באמת השתנתה? כשאנחנו צוברים מתוך מוטיבציה של חוסר, אין שום קשר בין מה שאנחנו צוברים לבין מה שיושב שם למטה. התחושה של החוסר לא נענית כך. הרבה מאוד מסרים אנחנו גם מקבלים מהמדיה, מהתקשורת, מהחברה, על מין. עוד סקס טוב, או כמויות של סקס, או עוד פרטנרים, זה מה שחסר לנו. וכמובן, כל השילוש הזה, זהו רק דוגמה. כל אחד מאיתנו יכול למצוא אולי עוד כל מיני מסרים כאלה שקיימים, מושלכים, נמצאים בחוץ ו... צוברים איזשהו כוח בעולם הפנימי. אבל משהו משותף לכל האנשים שיושבים כאן בחדר, הוא שמשהו בנו יודע שזה לא עובד. משהו בנו יודע שהכיוונים שרגילים, אנחנו רגילים שמצביעים לנו עליהם, ללכת אליהם כדי למצוא אושר, להסתדר יותר בחיים. למצוא קריירה, למצוא עבודה, למצוא מערכת יחסים. הדברים האלה אנחנו יכולים להסתכל כזה מעבר לכתף אחורה ולראות עוד ועוד דברים שצברנו. הצלחנו. היו גם מקומות שלא הצלחנו בהם, אבל עוד ועוד דברים שהשתפרנו בהם. והשתפרנו. והשגנו עוד דברים. וכמה זמן הנחת החזיקה, כמה זמן איזושהי תחושה של שלווה, איזושהי תחושה של מלאות. קראתי באיזשהו ספר איזשהו מישהו שמתאר סיטואציה שבה הוא חלם על אוטו חדש, פורש, למי שמכיר, מישהו שחי בארצות הברית. הוא חלם שנים, מאז שהיה נער, הוא רוצה פורש אדומה, מכונית ספורט כזאת שווה. וזה איזשהו חלום שהיה לו, והוא לאורך כל השנים תמיד פגש אותו ואמר, יום אחד יהיה לי כזה. ואז איפשהו בשנות ה-30-40 לחייו הרגיש עמיד מספיק, והוא הלך וקנה לעצמו פורש. והוא הביא אותה אחר כבוד הביתה וחנה אותה בחוץ, כולו תחושת מלאות וסיפוק מזה שיש לו אותה. הוא אומר, אז אני יושב בבית מין מונח על זה, ואני פתאום שומע בחוץ חרקה, בום. הוא אומר, אני הייתי בגיהנום באותו רגע. מיד היה לי ברור שהחרקה הזאת זאת איזה מסעית, ושהפור שלי נגמרה. הוא אומר, אני ישבתי על הקורסה וחשתי איך החיים שלי התפרקו לרסיסים. החרדה שנלקח ממני, הדבר הזה שהשגתי, הוא לא מספר שמה היה בסוף, אם יצא החוצה וזה כן הייתה הפור שלו, לא הייתה הפור שלו. יש בזה משהו, כלומר, מוזר אפילו. האסטרטגיה הכל כך אינטואיטיבית והכל כך בסיסית שלנו אל החיים היא אסטרטגיה שבעצם מנסה את מה שהוא נעים, מה שמעורר בי נעימות, השראה ורצון, אני מנסה לשמר אותו ולהשיג עוד ממנו, ומה שלא כל כך נעים, מעורר בי תחושות פחות טובות או התנגדות, אני מנסה להיפטר ממנו, או לברוח ממנו, או לא, להרוג אותו. האסטרטגיה הזו, ההתייחסות הזאת, נראית לנו הדבר הכי טבעי שבעולם, ובצדק. ככה אנחנו, ככה גדלנו להיות, ככה אנחנו פוגשים את החיים. בדיוק בנקודה הזאת נכנס הלימוד של הבודה, עם איזושהי אמירה שיש בה משהו שהוא מאוד מאוד רדיקלי, משהו שבעצם הולך נגד הזרם. נגד הזרם זה אגב ביטוי שהבודה השתמש בו המון פעמים כלפי אספקטים שונים של הלימוד שלו. סימי הזכירה אתמול את המקום, המונח הפאלי של זה הוא דוקה. דוקה באופן מילולי משמעות שלה היא סבל, אבל הכוונה שלה, כמו שסימי אמרה אתמול, היא הרבה יותר רחבה. בתוך המקום של דוקה אנחנו יכולים לזהות דברים שאנחנו מזהים כסבל, סיטואציות חיים יותר אינטנסיביות, חולי קשה, פציעה, פרידה מאהוב או אהובה, מוות של מישהו קרוב, פיתורים ממקום עבודה יקר, סיטואציות חיים אינטנסיביות שאנחנו יכולים להגיד, וואלה, יש כאן סבל. אבל דוקה מתייחסת אל מקומות גם הרבה יותר עדינים. סימי השתמשה אתמול בביטוי העברי, יש לנו ביטוי נהדר בשפה העברית, חוסר שביעות רצון. זה את התמונה, הרצון, והוא לא שבע, הוא רוצה לאכול עוד. משהו חסר. משהו חסר הזה. שכשאנחנו מסתכלים בכנות, משתחל לנו לכל כך הרבה רגעים בחיים, גם רגעים שהכל לא רק בסדר, אפילו אחלה. אבל עלה בנו איזושהי תחושה של הייתי רוצה שיהיה קצת יותר ממה, מזה. אולי אם נסעתי לטיול בשוויצריה בלי הבעל, אז אני שמה נהנית מהנופים ומהמאכלים והכל. אבל עולה בי רק התחושה, אבל רק אם בעלי היה איתי, יכולתי לחלוק איתו את זה. היה מישהו לחלוק את זה. גם בקבוצות היום עלו כמה פעמים קולות. הדממה נהדרת ועולה בי, עולים בי מרחב שיש בו המון שקט ותחושות טובות, אבל אם רק יכולתי לחלוק את זה עם האחרים, לשמוח ביחד. בדיוק מקום עדין כזה. זה בדיוק מקום של דוקה. ולפעמים זה בא בדיוק בצורה הפוכה, הבעל כן בא, אם רק הוא לא היה בא לכאן, אז זה באמת היה מושלם. המיינד הרי טריקי בצורה אינסופית, הוא יכול לכל כיוון ללכת עם הדברים. אבל הדוקה הזו מצביעה בדיוק על המקום הזה, על חוסר השלמות הזה, על הצמה הזה. והבודה, כדאי טוב להקשיב לזה, כי זה משהו מאוד מאוד חשוב שהוא אמר. הוא אמר, אני מלמד דבר אחד ורק דבר אחד. אני מלמד דוקה ואת הקץ של הדוקה. אני מלמד דבר אחד ורק דבר אחד. דוקה, סבל, נחת, חוסר שביעות רצון, ואת הקץ של הסבל, של אי הנחת, של חוסר שביעות הרצון. משהו בתוך המקום המאוד מרכזי שניתן אל, אפשר לקרוא לזה אל החיים, בתוך הלימוד הזה, קצת מוריד את הסקס אפיל של הלימוד של הבודה, של לימודים שאולי מקבלים בהתחלה כל מיני כותרות יפות, ליבריישן, חופש, נירוונה, כל מיני מילים. ואז השיח הזה, זה לא רק שיח, כמו שאנחנו יודעים פה מתוך התרגול, זהו מפגש של רגע לרגע עם אלמנטים של חוסר נחת. אני מתיישב כאן, כולי כוונה תאורה, כנות, פשוט להיות בתוך הרגע. ומשהו בתוכי נלקח. נלקח לאיזה שהם מחוזות אחרים. מנסה להיות עם הנחיות פשוטות של להשתמש בעוגן של הנשימה. חושב על זה שאפילו הבת שלי הייתה אומרת לי, מה זה קלי קלות, מה הבעיה? לשים לב לנשימה, נו מה, הנה. ואני מנסה לעשות את זה ורגע ועוד רגע ו... ומאלה שזה קורה, מתחיל לעלות בפנים, מתחיל לבחוש. זה לא מצליח לי. זה לא מסתדר לי. אני לא טוב בדברים האלה, זה לא בשבילי. בשביל מה באתי לכאן? לא היה לי משהו יותר טוב לעשות בסוף שבוע הזה. מתחיל להיות חם. כשהבודה דיבר על דוקה, על אי נחת, על חוסר שביעות רצון, לא רק העלה את זה, זה לא, כל הלימוד הזה הוא לא לימוד אמורפי, פילוסופי, רעיוני. בודה בכלל שוב ושוב חזר אל המקום הזה של מה שמעניין אותי זה הסבל והקץ של הסבל, לא איזה שהם רעיונות פילוסופיים על כיצד היקום הזה מתקתק, והאם הוא נברא, והאם יש לו קץ, והאם הגוף והנפש הם אחד או נפרדים, לא. העניין הוא החוויה שלנו כבני אדם, חוויית החיים. זאת היא ההתחלה, זה העניין. זה גם הקץ. פה. החיים שלנו. זה מה שבאמת מעניין אותנו. אז כשהוא דיבר על זה, הוא לא רק אמר את המקום, אוקיי, יש בחיים חוסר נחת, הוא גם נתן לנו הנחיה. הוא אמר, דעו את זה. ובמילה לדעת, אולי בעברית יש משהו שמאוד עוזר בלחשוב על לדעת במובן העמוק של המילה, התנכי, האירוטי, כמו לדעת אישה, לדעת איש. זה לא רק איזשהו משהו כזה של knowledge, של איזושהי ידיעה אינטלקטואלית. טוב, אני יודע, בחיים יש גם... לא, לא, זה לא משהו כזה, משהו קר. זה איזושהי הזמנה של רגע לרגע, בתוך החוויה, לפגוש את מה שישנו, לפגוש את המציאות, ולראות בתוך המציאות את האלמנט של חוסר סביעות הרצון. את האלמנט של אי הנחת. לדעת אותו בתור משהו ברגע שהוא קורה. ידיעה. ויש בזה שוב, זה משהו שהולך נגד הזרם. כי כשאני חווה חוסר נחת, אני מיד עולה בי האג'נדה, איך אני מתקן את זה? מה אני עושה כדי שהדברים ינוחו? אם אני פוגש שבתוך החוסר הנחת הזאת יש משהו שאני קמה אליו, למשל, לאכול עכשיו, אז אני הולך לאכול עכשיו, הולך פותח את המקרר. כאן, בתוך הסיטואציה של הריטריט, המסגרת הזו, המבנה שלו, לא מאפשרת לנו את זה. יש את הזמנים של הארוחות. בזמנים האחרים, אם אני, יש משהו שאיננו ואני יוצא אליו, כמו למשל, אל אוכל, זוהי הזמנה לפגוש את הכמיהה הזו ואת התגובות אליה. אם נוכח משהו שאני לא רוצה בו, למשל, הכאב הזה שעולה בברך, הרי הדבר הכי פשוט בעולם הוא פשוט לעשות ככה. כאן ישנה הזמנה, בואו נשתהה רגע. זה לא שיש איזשהו ערך מקודש בלשבת חצי שעה או 45 דקות ולא לזוז, אבל יש ערך בלדעת, בללכת מעבר לטייסים האוטומטיים, בלראות מה יש כאן עכשיו. מה מרכיב את החוויה הזו שאני כבר בדרך כלל עסוק בתגובה אליה, שזאת הסלידה. כשאני אומר כואב לי למשל, אני בדרך כלל אומר כמה דברים. אומר למשל כואב לי בברך, אני אומר יש לי איזושהי תחושה, התחושה הזאת היא איפשהו באזור הזה שהקונספט קורא לו ברך, התחושה הזאת לא נעימה ואני לא רוצה אותה. ההזמנה של ההשתהות, בואו נפרק את זה, בואו נראה מה יש שם. קודם כל, בואו נרגיש את התחושה עצמה. התחושה עצמה בגוף, בדיוק כמו שבנשימה, ההזמנה היא לא בואו נשב ונדמיין איזשהו בטן ענקית וחומר בצבע כזה שנכנס או יוצא, אלא בואו נחווה את התחושות הפשוטות, היומיומיות, של החוויה הזו במקום של כאב, מהם התחושות שנמצאות שם? לפעמים יש להם איכות של דקירה, לפעמים איכות של חום, לפעמים איכות של קיבוץ, לפעמים של לחץ, התחושות עצמן. איפה זה בדיוק נמצא? המקום הזה שאני קורא לו ברך בחוויה, איפה אני בדיוק מרגיש אותו? פה זה המרכז, מפה זה נובע, פה אני גם כן מרגיש פה אני כבר לא מרגיש את זה. לראות בפנים גם שעולה המקום של התגובה הנורא טבעית, אני לא רוצה שזה יהיה. לראות אבל את התגובה שעולה. אז משהו בנו, כשאנחנו מוזמנים אל המקום הזה של לדעת את אי הנחת, לדעת סבל, מגיב במין מקום של, רגע, 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 מה, בשביל זה אני באתי לפה? אני לא חסר לי דאגות, חוסר נחת, רעש בבית, בשביל זה אני באתי לכאן, לריטריט, למדיטציה, לרוחניות, וזה יש לי מספיק בבית. אני אומר את זה, אני נזכר. לפני שנים, לפני הרבה שנים, זה היה... היינו בסוף תיכון, הלכנו אני ו... וחבר לסרט. אני לא זוכר איזה סרט זה היה. זה סרט איטלקי. היה עם דטירנו, סרט איטלקי כזה. מאוד מאוד אהבנו. ואחר כך הלכנו אליו הביתה, וישבנו שם, היה להם כזה מטבח גדול, היה שולחן, שולחן פינת אוכל כזה גדול, מעץ מלא. ואימא שלו הכינה לנו תה, והתיישבה כזה מולנו, ואומרת לי, נו ערן, איך היה הסרט? ואני אומר לה, תשמעי, את חייבת ללכת, סרט ענק, סרט מהחיים. אני לא אשכח אף פעם את המבט שהיא נתנה לי באותו רגע, הסתכלה עליי ככה, ישבה כזה מולי ואמרה לי, חמודי לה, חיים יש לי מספיק בבית. אז כן, מה, עזבנו את כל השגרה שלנו והכל, באנו לכאן, פוגשים כל מיני קשיים בתוך הגוף, פוגשים הרבה רעש בתוך התודעה, קושי להימצא, ספקות שעולים, כל מיני דברים כאלה, ובעצם הזמנה לדעת את חוסר הנחת. אז תראו, אם נחזור אל האמירה הזו, אני מלמד דבר אחד ורק דבר אחד. דוקה, שוב, שזה סבל, חוסר נחת, אי סביעות רצון. אני מלמד דוקה ואת הקץ לדוקה. אולי צריך חלק מאיתנו כבר עולה בו להגיד לו, לאותו אדון, רגע, רגע, אדוני, אתה אומר דבר אחד ורק דבר אחד, אבל אתה אומר שני דברים. אתה אומר גם דוקה וגם את הקץ לדוקה. וכאן בדיוק תמון המסר המאוד מאוד רדיקלי, מאוד מאוד עמוק, נמצא בתוך המנגנון שלנו, האמונה, ההנחה, שאנחנו צריכים, הדרך שלנו להתמודד עם החיים האלה, היא לנסות להשיג עוד ממה שרצוי, ולנסות להיפטר מהלא רצוי. זה כל כך, כל כך עמוק בתוכנו. יש לי כאן עוד כמה שורות של, של סטיבן, של סטיבן בת שלו. כולם מבינים אנגלית? או איפה, יש מישהו שלא מבין אנגלית? אני אקרא את זה באנגלית. The key to well-being lies in understanding how this shifting, uncontrollable world is incapable of providing such well-being. המפתח לתחושה של רווחה, בריאות ואושר מונח בהבנה כיצד העולם המשתנה והבלתי נשלט הזה לא מסוגל לספק לנו רווחה שכזו. יש לנו ביחד, כמה אנחנו? יש לנו ביחד כמה אלפי, ניסיון של כמה אלפים של שנים. תיקחו כמה שנים כל אחד מאיתנו חי על פני האדמה, תחברו ביחד, ניסיון חיים בין כמה אלפים. ובתוך הניסיון הזה אנחנו יודעים שלא משנה כמה מניפולציות אנחנו עושים בעולם, כמה בחירות, מתוכם הרבה בחירות מצוינות קיבלנו, הרבה נתיבים נכונים עלינו, עדיין העולם הזה ממשיך להשתנות, ממשיכים לקרוא דברים לא צפויים. אין לנו יכולת בעצם, אין טעם לצפות שהעולם הזה יהיה באיזושהי סיטואציה שייתן לנו מתוכה. אז אולי, אולי מעניין לבדוק איזושהי גישה שהיא הפוכה לחלוטין. במקום לנסות, להמשיך ולנסות לזוז מתוך מה שבא לנו ולנסות או לשמר עליו, והרי הוא ישתנה. כמו הפורש של אותו אחד בארצות הברית, שיכול להיות שבאותו רגע מסעית גמרה עליה, יכול להיות שהיא החזיקה מעמד כמה חודשים או כמה שנים. בכל מקרה, ברור שאת אותה תחושת סיפוק, וואו, איזה כיף לי, כמה זמן היא החזיקה מעמד אצלו? הרי היא השתנתה. תחושת סביעות הרצון, הנחת שבאה אלינו, מתוך זה שהשגנו משהו, ומתוך זה שנפטרנו ממשהו שמאוד העיק עלינו, כמה זמן היא מחזיקה? שעה, שעתיים, יום, יומיים. ואז או שאנחנו מתחילים לדאוג מפני זה שהדבר הזה שהגיע לנו, הפורש החדשה, או בן הזוג, או הילדים, מה שזה לא יהיה, חלק מהחוויה שלנו איתם זה המון דאגה שהם לא ילכו לנו מהחיים. או החשש שמה שנפטרנו ממנו יחזור אלינו. זה לא סוסטיינבל, זה לא מחזיק מעמד. הדרך שלנו לחפש אושר היא בעצם להפסיק את הרעש. והרעש מפסיק לפעמים קצת וממשיך. יכול להיות שדווקא כשאנחנו מרשים לעצמנו לפגוש את מה שישנו עכשיו, את חוסר סביעות הרצון אם זה מה שישנו, את אי הנחת שיכולה להתבטאות בתוך חוסר סביעות רצון מכאב למשל והרצון להיפטר ממנו, חוסר סביעות הרצון יכולה גם להתבטאות מתוך זה שכן יש לנו משהו שרצינו ואנחנו משתוקקים להשיג עוד ממנו או מפחדים לאבד אותו. זה בדיוק אותה תנועה בסופו של דבר. יכול להיות שאם אנחנו מרשים לעצמנו פשוט להישאר עם זה, אנחנו מגלים שהדוקה והקץ לדוקה הם דבר אחד. שעצם הניסיון הכפייתי שלנו, אנחנו לא באמת בוחרים בזה. הניסיון שלנו שוב ושוב לסדר את החיים, לגרום לחיים להסתדר בצורה שאותה אנחנו רוצים, נראה לנו, אנחנו משליחים אל החיים כאילו אם יתיישבו ככה הכל יהיה בסדר. אם נניח לאמונה הזאת, לניסיון הכפייתי הזה, ונרשה לעצמנו לפגוש את החיים שוב ושוב, רגע אחרי רגע, כמו שהם, אולי משהו לגמרי אחר ייפתח. אני רוצה לסיים בכמה שורות מאת המשורר הסופי ג'לאל א-דין רומי. Deafened by the voice of desire, you are unaware the beloved lives in the core of your heart. Stop the noise and you will hear his voice in the silence. חרש מקולה של התשוקה, אינך ער לאהוב שחי בתוכך, בלב לבך. הפסק את הרעש ותשמע קולו בדממה. בואו נסיים בבקשה את הקטע הזה בדקה של דממה משותפת. ניתן ונדע כולנו, כל בני הבריאה הזו, שקט שצלילים אינם מפריעים לו. ניתן ונדע כולנו, שמחה שעצב אינו הניגוד שלה. ניתן ונדע כולנו, כל ילדי הבריאה, חופש, חופש שאינו מפחד מגבולות. השעה עכשיו 8:25, הפעמון יוכל לצלצל עוד חצי שעה, ואנחנו ניפגש כאן ב-9 לישיבה האחרונה של הערב. תודה על ההקשבה.